אתמול דיברנו על ההבדל שהעולם התקשורת והמסכים בנוי אל פנייה אל היצרים, אל הריגוש, בעוד שבעולם האמיתי אנחנו רוצים לפנות גם אל השכל, נפקמין על היכולת לשאת עמל ותהליך. אז אתמול הרבה הרחבנו בדבר הזה, שמי שינק והזין את כוחות נפשו תקופות ארוכות מחייו במזון שנולד מן המסכים, שבנויים על המכנה המשותף הנמוך ביותר בקרב בני האדם, שזה הריגוש החיצוני היצרי, מתרגל לא רק לסף קשב, אלא גם לסף של תכנים שמסוגלים לעורר התרגשות בטווח המיידי, וכשהוא ניגש אחר כך לאיזה שיעור ארוך או מהלך מעמיק מדי, הדבר הזה נתפס ברגש שלו כחרישה, כמשהו מלאה, כמשהו חופר, כמשהו שיושב לו כבד על הלב, יושב לו כבד על הנפש. אז אם אדם רוצה כל הזמן ריגושים בחוץ, זה חצי צרה. אבל כשהוא נכנס לישיבה, נכנס לעולם התורה, וגם בישיבה הוא בא עם תרבות הריגושים, אז כשהוא נתקל בגמרא ונתקל בסדר יום ונתקל בשיעור של שעה, אז פתאום הוא מרגיש שאין לו כוח לזה. אין לו כוח להיעקר מהחדר בשביל זה. כי זה תהליך, זה דורש ממנו מעמד, זה דורש עמל. היום הרבה יותר קשה לאנשים לעבור תהליך שיש בו מאמץ, שדורש עקביות והתמדה, בגלל שאנחנו חיים בתרבות של ריגושים. דיברנו על סף הקשב שיורד ממש במוח, ריבוי הרטלין במערב. אחת ההשלכות הקשות של מה שדיברנו אתמול זה היכולת להתחבר לתפילה, שזה ממש קשה לנו היום מאוד להתחבר לתפילה דווקא בגלל מה שעכשיו אנחנו אומר, גם לחלק מהמצוות, אבל לתפילה במיוחד. כי בתפילה אין ריגוש, אין סיפוק מיידי, והתפילה היא אולי ההפך ממה שקורה היום בתרבות. תחשבו להגיד כל יום שלוש פעמים את אותה התפילה במשך שנה שלמה, במשך חיים שלמים. וכי יש משהו שסותר יותר את דור המסכים מאשר התפילה? מישהו רואה את אותו סרט שלוש פעמים ביום, את אותה הסדרה במשך שנה שלמה, במשך חיים שלמים? אתה מכיר את זה, אה?
בגלל זה מוסיפים להתפילה בקשות אישיות.
נכון, 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 צודק לגמרי, זה מה שאומרת הגמרא. כל העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים, צריך להוסיף. כל תפילה, כל תפילת 18, להוסיף איזה משהו פרטי, משהו אישי, במילים שלך, נכון? כן?
הרב, אתמול הפלת לי אסימון?
מתי? כל כך מהר אתמול, כן?
שאמרת ש... לא זוכר, אמרת שגם כשאנחנו עושים משהו, אנחנו כל הזמן רוצים את הדבר הבא.
כן.
שמתי לב על עצמי, שלא יודע, יש לי ספר של משנה של פרקי רבות, בוא נגיד, ואני רק באמצע, כאילו אמצע אמיר על המשנה, ואז אני כאילו, אני קופץ, מתי נגמרת, מה המשנה הבאה, כאילו. אני רואה
סרטונים
של רב
לודי,
ואז אני כזה בודק
באמצע
על
מה שיעור הבא
מדבר, לא יודע כמה
תגובות
יש
לו. זה תופעה מטורפת היום, זה ממש זה, אנחנו כל כך רוצים את הריגוש הבא, את מה שעוד לא ראינו, שאנחנו לא מצליחים כבר לשקוע במקום שבו אנחנו נמצאים, מה שנקרא לחיות את הרגע. זה אחד הדברים הקשים ביותר. אתה קורא ספר, אתה מחכה שהוא יסתיים, כל דבר אתה מחכה כבר לדבר הבא. עד העונג הבא, יש שיר כזה. שאדם תמיד מחכה לדבר הבא. זה נובע מסף קשב שהולך ויורד, מתרבות של ריגושים, מרצון שכל דבר יהיה עד הקצה בריגוש, בכיף, בחידוש, בעניין שזה ייצור בתוכי. ואדם לא יכול כבר לשקוע בתוך דבר אחד. לכן גם אדם כבר לא יכול רק לענות, להתכתב עם מישהו בוואטסאפ. הוא חייב תוך כדי לפתוח מייל, תוך כדי לראות עוד איזה משהו, תוך כדי לעשות איזה משהו. הוא לא... אנשים חיים בקיצור. התפילה היא הנפגעת העיקרית, אפשר לומר. כי ההפך מכל מה שאמרנו. היום יותר מכל תקופה אחרת בהיסטוריה, כנראה, התפילה היא ניסיון רוחני אמוני גדול וקדוש. ממש, איך אפשר להתפלל כל הזמן את אותם מילים? היום כדי להתפלל באמת מהלב צריך אופי. צריך אופי, צריך גבורה. אדם צריך להיות מחובר לעצמו. צריך ענווה. היום אם לאדם אין לו מידות טובות, גבורה, אופי, כוח רצון, אין לו סיכוי להתחבר לתפילה. אין לו סיכוי. זה מתחיל מכוחות נפשיים בסיסיים ביותר. שמי שחי רק את את המסכים, וזה זה הקנה מידה למה אני עושה ולא עושה, אין לו סיכוי מול התפילה. כי רק מי שיש לו אופי, גבורה, כוחות נפשיים, יהיה מסוגל לעצור את עצמו בכוח, להתנתק מתרבות הריגוש, ולנסות בתפילה לפגוש את עצמו, את הרצונות האמיתיים שלו. ינסה בתפילה להתחבר למה שהוא אומר. זה דורש עמל. זה דורש ממך לפגוש את החידוש בפנימיות. התרבות הרגילה אותנו לחפש את החידוש בחיצוניות. כי תמיד החידוש הוא בחיצוניות. רכב חדש, אישה חדשה, סרט חדש, סדרה חדשה, שיר חדש, דף חדש. כל החידוש היום הוא בחיצוניות. ולכן אנשים מתקשים לשאת תהליך ולהעמיק מערכת יחסים שבה הם מחפשים את החידוש בפנימיות. למה אנשים בוגדים היום? או בוגדים ברשת, באתרי פורנוגרפיה בנשותיהם, או בוגדים ברשתות חברתיות, ביצירת שיח אינטימי עם נשים אחרות, או בגידה מפועל. למה? למה? למה אנשים פוזלים החוצה כל כך הרבה? גם אנשים נשואים. בגלל שהם לא מצליחים, הם לא הרגילו את כוחות נפשם להיות אנשים עמוקים שמחפשים את החידוש בפנימיות, בתוך מערכת יחסים. להיות מוכן לגלות את אשתי כל פעם מחדש. להיות מוכן לברר את הנושא כל פעם מחדש. אנשים אין להם בכלל היום את העומק הזה. אין להם את הסבלנות הזאת. הם רוצים את הריגוש בחיצוניות, בדבר החדש, באישה החדשה. לכן גם מעדיפים לא להתחתן. או לדחות את הנישואים כמה שיותר, לגיל 40, אם לא יותר. כי הוא רוצה את הריגוש והוא פוחד. אחד אמר לי במילואים, מה אני אתחתן עם אישה אחת, אני זה כמו לאכול אורס כל החיים, אני רוצה את החידוש. מה אני כל הזמן אוכל אורס?
אבל שמעתי משפט, למה לקרוא ספר כשאתה יכול
להאשים
לספרייה? למה
לקנות ספר? הנה זה גם חלק מהעניין. אגב אומרים את זה גם על ספרים פה. שאני אומר, תקנה את הספרים שלך. אבל אני יכול להשיל, לא, אבל זה שלך. כשזה שלך, זה יחס אחר, זה שלי. אני כותב עליו, אני מאיר עליו הערות, אני שם קו על משהו שמשמעותי לי, אני שם מרקר. אני מתקשר לדבר. למה אתם חושבים כל כך קשה היום לחזור על הלימוד? איפה אנחנו? ואיפה מה שכתוב בגמרא בנושאים האלה, של חזרה. לא הגמרא אומרת שאינו דומה. מי ששונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. זה ממש ההבדל בין עובד אלוקים ללא עבדו. אומרת הגמרא, מה אתה, משהו פעם אחת? אלא מסגרים מפרשים, כי פעם היו נוהגים לחזור על הלימוד 100 פעם. ומי שחזר 101 זה, כי אחרי 100 פעם כבר אין לך עוד מה לקנות שם לכאורה. אתה זוכר הכל, הבנת לעומק לגמרי, זהו, אין עוד מה. זה לפנים לכל החיים, 100 פעמים. חזרת על הגמרא, חזרת על איזה עניין. המאה ואחד זה אהבת תורה. אדם כל כך אוהב את התורה שהוא שוגה בה תמיד. הוא רוצה אולי עוד פעם, למרות שאני כבר יודע הכל. הוא כל כך אוהב את זה, אולי עוד פעם בכל זאת. זה כמו שאדם כל כך אוהב בריכה. היית שש שעות, קראת את הבריכה, וכולך סחוט. זהו, כמה עוד אפשר? נהנית מקסימום. יאללה, הולכים הביתה. רק יצאת, אולי אני אתן עוד קפיצת ראש אחת. אולי רק עוד איזה אחד ככה, אתה לא יכול לראות את המים ככה נקיים, צלולים, אין אף אחד. הכל, תן עוד איזה קפיצה ככה לסיום. כי משהו שאתה אוהב אותו, שאתה שוגה בו. אתה רוצה אותו כל הזמן. היום קשה לחזור. אז יש ירידת הדורות בעניין הזה. הרב קוק אמר לאח שלו, מאוד התפלאתי שאתה חוזר על לימודך רק 4 פעמים. או 3 או 4. שהרי אני יודע בחוש, ככה הרב קוק אומר לו, שאי אפשר לקנות את התורה אם לא בחזרה של 10 פעמים לכל הפחות. אנשים חושבים, אם הוא חוזר פעם אחת, וואה, אני חוזר, איזה חוזר? זה לימוד. הפעם השנייה זה לימוד. זה להבין מה שלא הבנת מספיק את הפעם קודמת. זה להעמיק קצת יותר את מה שהבנת פעם קודמת שטחי, זה בכלל לא חזרה. זה לימוד, הפעמים הראשונות זה לימוד. זה לא חזרה בכלל. אז אתה מדבר על זה שאנשים קוראים ספר, טוב, מתי כבר יגמר הפרק, רואים סרטון, מתי כבר יגמר הסרטון, אז על מה אנחנו מדברים בכלל? היכולת לחזור על הלימוד בכלל משהו שלא קיים היום. כי אם אני מחפש בלימוד את הריגוש, אז בפעם השנייה לא יהיה לי ריגוש. כדי שבפעם השנייה יהיה לי ריגוש, בלימוד של אותו הדבר, אני צריך להיות אדם עמוק. אני צריך לחפש את העומק. ורואים את זה בשיעורים. התרבות הזאת של הריגושים חודרת גם לשיעורים. יש אנשים לא יכולים להיכנס לשיעורים. למה? הוא אומר, רוב הדברים אני כבר יודע. גם אם הוא יודע את רוב הדברים, אין כוח בליבו לשמוע את אותם דברים. נגיד 80% הוא ידע, 20% הרב חידש לו. אין כוח בליבו לשמוע 80% שוב. שוב, זה לא שהוא יודע את זה בדיוק, את ה-80%. הוא שמע את זה פעם ממישהו אחר, כן? אבל הוא קרא, עכשיו זה משהו אחר. אותו דבר, אבל... ויש 20% גם חידוש נקי, הוא לא מסוגל לשבת בשיעור. זה גם חלק מהצרה. אנשים רוצים תמיד שיהיה להם ריגושים, חפשים בתורה את הריגוש. זו תקלה חמורה מאוד בנפש של דור המסכים. זה השפעה של מדיה, מה שדיברנו. זה משנה לנו את הנפש, את היכולת לשאת תהליכים. אנחנו מחפשים בדברים עמוקים את השטחיות שבהם. בעל שם טוב מדבר על זה, שאדם עושה את התורה לפעמים ככינור לנגן בבית המשתאות. אם הרב לא בא עם גיטרה, עושה סלטה באוויר, מספר 10 בדיחות, כולו צבעוני בדיבור שלו, אין לי כוח להתרכז. אם רב אחר קצת יותר אפור, מדבר טון קבוע, אין לי כוח להקשיב. זה צרה צרורה הדבר הזה. בקיצור, אז בתפילה זה מאוד מאוד משמעותי, צריך המון גבורה. כדי לחפש בתפילה את העומק, לחפש את העומק, לפגוש את עצמי, את הבקשה שלי, את הרצון החדש שלי, להתחבר לעוד איזה ברכה ב-18 ממקום אחר. זה לא קל, אבל הניסיון הזה יחזור על עצמו גם בחיים. זה לא רק בתפילה, זה יחזור מול אשתי, לראות בת החידוש כל יום, ולא להתרגל אליה, ולמאוס בחס וחלילה, ולפזול החוצה. זה ממשיך לבית שאני חוזר אליו בסוף כל יום עבודה. האם הבית שלי יהיה אפור, או אני אראה את החידוש בעומק שבילדיי בכל יום שחולף? זה ממשיך לעבודה שבה אני אעבוד. האם אני משועמם, עצבני, אפור, מתוסכל מזה שאני עובד כבר 20 שנה באותה עבודה? או שלא, גם בעבודה אני לומד למצוא את החידוש, וגם עם עצמי. כלומר, יש כאן חינוך שלם, יש פה כוח נפשי. תשימו לב תופעה. ככל שהדבר שאני עסוק בו הוא עמוק יותר, כך יש לי יותר יכולת לחזור עליו שוב. ככל שהוא יותר שטחי, יותר קשה לי. סרט, סדרה, אפשר לראות פעמיים. אולי דברים מאוד מסוימים, פעם ב... דברים שנגעו בי. אבל הדברים, בסדר, היה שם ריגוש, נהניתי, אבל בסדר, שטחי. אני לא יכול לראות את זה עוד פעם. אבל אם זה נגע לי, נגע לי באיזה משהו שאני לא תמיד יודע להגדיר, אני יכול לראות את זה עוד פעם. שיר, עוד יותר. אני יכול לשמוע שיר אלפי פעמים, מאות פעמים. למה? כי זה נוגע לי במקום יותר עמוק. ככל שהדבר יותר עמוק, אני יכול יותר לחזור עליו. השאלה אם אנחנו זוכים בכלל להבין את התפילה. להבין את כמה היא דבר עמוק. ולהתאמץ שם. אם נעשה את זה, נוכל לחזור עליה. אם לא נעשה את זה, אז אין לנו סיכוי. טוב. זה קצת השלמה לנושא של אתמול. הנושא של היום, אז אני ממשיך עם הטבלה. היום מדברים על כך שתרבות המסכים בנויה על שחצנות וכוכבנות, מה שנאמר פידבק חיצוני, קרי גאווה, מול, כבר איפה הגעתי לקיר? לא, לא שמתי לב, מה זה שם הלוח את הארוך. מול היהדות שמנסה לחנך אותנו לפידבק פנימי, ענווה. אוקיי? זה הבדל מאוד מאוד מהותי, אז בואו נדבר עליו קצת, נראה גם מקור שתיים. עם התפתחות המדיה והיכולת לתעד ולשתף, נוצר מצב של שיתופיות יתר, במיוחד בקרב בני נוער, כל רגע מתועד ומשותף. מילון אוקספורד, הוא קובע כל שנה, מילון יוקרתי, את המילה שרצה הכי הרבה ברשתות והיא הכי הכי ככה דומיננטית, אז לאחרונה, כבר כמה שנים, מדברים על הסלפי, כן, העצמי, שזה מילה מאוד מאוד מרכזית ברשת בשנים האחרונות. ידוע, אנחנו חיים בעידן שאנשים עסוקים כל היום בלצלם את עצמם בכל מקום ולהפיץ בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, כל הזמן. למה לזכות את העולם בעוד תמונה שלהם? כאילו כולם מחכים. לא בכדי האיכות של המצלמה היא הרי קריטריון משמעותי אצל הרבה חבר'ה בקניית מכשיר. דרך אגב, לראות עד כמה אנשים מגזימים, התקבלו משנת 2010 עד היום בארץ 250 דיווחים על אנשים שמתו אפילו תוך כדי צילום סלפי. למה? כי הם רצו שזה יהיה סלפי עד הקצה, גרנדיוזי, אז הם בסוף מתו. 250 מקרים, אנשים מפגרים לגמרי. פשוט זה, כן. אחד, תאונות דרכים קטלניות. לא מספר סעים הכל, אני יודע. אחד, הצלם על אונייה, רצה להיות על הקצה. נפל הים, טבע. תאונות קטלניות, אנשים נפלו מצוקים. אנשים רצו להצטלם עם חיות בר. אז התקרבו יותר מדי אנשים, ממש מפגרים. לא סתם. היום, שתדעו, זה הכל כבר מאובחן היום, זה לא איזה משהו סתם. לפי ה-APA, ארגון הפסיכולוגים האמריקאים, יש איזה כבר שם, התמכרות. במחלה נפשית קוראים לה סלפיטיז. זה התמכרות לצילומי סלפי. התמכרות, ממש ככה. זה רצון כפייתי לצלם ולצלם ולהעלות את עצמך. יש כל מיני התמכרות חדשות היום, טוויטריטיז. זה התמכרות להעלאת דיווחים תכופים בטוויטר וכן הלאה.
כאילו כולם ברשתות
החברתיות מנסים לקבל
כאילו איזו הרגשה של אני אהוב, אני
מקובל. נכון מאוד.
אני נראה טוב, אז כאילו כמו
האחת מהאוזניים. נכון, ממש ככה. ממש ככה, נכון? זה התמכרות לכל דבר. מדברים על זה שיש לה שלוש רמות.
מי שלא מקבל מספיק לייקים
או תגובות, אז בכלל, אדם זה הנושא, מה מודד את הערך העצמי שלי. נכון, נכון מאוד. יש התמכרות ברמה גבולית, יש התמכרות כרונית, ויש חריפה ויש כרונית, שזה הכי חזק. שם ירחם עלינו. ההשערה הרווחת היום היא שכמו שאמרתם, הסלפיטיז, הדחף הזה, זה נובע, כמו שאמרת גבי, מחשיבה אובססיבית שמטרתה לפצות על דימוי עצמי נמוך או חסך באהבה ואינטימיות מילדות. ואדם חושב שעל ידי זה שהוא יעלה, אז הוא יזכה למה שכל כך חסר לו בתוכו. חוקרים מנסים למתוח את הגבול מתי זה לגיטימי, כי באמת עד מתי זה הרגל נחמד ששייך לתקופה, שזה באמת דבר נחמד לפעמים, אבל מאיזה קו זה כבר חוצה והופך להיות התמכרות שבסוף גם פוגעת בתפיסה העצמית של האדם. אז אפשר למנות בעצם שתי בעיות מאוד מהותיות בשיתופיות יתר. בעיה אחת היא בעיה פרקטית, חברתית. במקום לחיות את החיים, אנחנו מתעדים אותם. כל מקום שאתה מגיע, אתה קודם כל חושב איך אני מצלם את זה, איך אני מעלה את זה, למי אני שולח את זה. אתמול הלכתי לטיול עם הילדים, נסענו ליער שרשרת בנחל הגרר, ליד נתיבות. סתם אחרי צהריים, ככה, קצת לטבע. רק יצאנו, אמרה לי הבת שלי, יאללה בוא נצלם, בוא נצלם, אמרתי לי בוא נצלם, עוד לא דרכנו על האדמה. עוד לא דרכנו על האדמה. קודם נדרוך על האדמה, נסתכל מסביב, ניתן לזה לפעול על הרגש, נשמח, נחייך, נרוץ. אחר כך, בסוף, אין בעיה, אפשר לסכם את זה בתמונה משפחתית, ואפילו לשלוח לחברה טובה, בסדר. אבל לא יכול להיות שכשאתה פוגש משהו מעניין, הדבר הראשון ש... זה לא שאתה איזה צלם מקצועי וזה העבודה שלך. וזה המהות שלך, בסדר, אחד כזה או כל דבר, הוא רואה את התמונה. בסדר, אבל אנחנו לא צלמים מקצועיים. אתה רואה עד כמה אנשים מתרכזים בדברים שוליים. לפעמים מתרכזים בעצמם, אם הוא באמת רוצה לשתף כל הזמן. לא סתם סלפי, זה מלשון סלפיש, סלפיש זה אנוכי. אז אם אני תמיד עסוק בלתעד, מתי אני אזכה לחיות ולהיות עם האנשים שלידי ולהיות בתוך הסיטואציות שזה. והבעיה השנייה היא כמובן בעיה ערכית מוסרית, מה שהזכרתם מקודם. הרבה פעמים אנחנו מודדים את עצמנו לפי היחס והתגובות שאנחנו מקבלים מהסביבה, וזה באמת הקלה חמורה מאוד ברמה הערכית, ברמה המוסרית. פידבק חיצוני מול פידבק פנימי, אדם ממש חי בחוסר איזון, זה מעצים בנו הרגל רע, שאדם מודד את עצמו לפי התגובות של הסביבה. הדבר הזה מרחיק אותנו, העלול להרחיק אותנו מהאמת הפנימית שלנו, מלמדוד את עצמנו לפי מה שאנחנו באמת, לראות את עצמנו על פי הטוב האמיתי שקיים בנו, ולא על פי מה שאחרים אומרים עלינו. אדם הוא יצור חברתי, הוא יצור מדיני, ולכן האדם כל הזמן רוצה את הביקורת החיובית מהסביבה. אז המסכים, מי שבאמת בוחר להיקלע ולא לשים גבול ומידה בקטע הספציפי הזה של פידבק חיצוני, הוא בסוף יכול לפגוע במפגש האמיתי שלו עם עצמו. מאיפה הוא שואב חיות, מאיפה הוא שואב ערך עצמי. אז יש באמת, תראו, מקור מספר אחד אצלכם הדף מקורות, הרב טאו כותב בספרו לאמונת איתנו, הרגיל לשים את מרכז התעניינותו בהתהדרות חיצונית, לטו אחרי איפוי החיצוניות, לטו אחרי איפוי חיצוני של תכונותיו ומעלותיו, ולהתעלם מפנימיות נפשו הטובת, קדושה ותארה, אמונה ועבודה, תורה, תפילה, מידות טובות, מתרגל לחיות בדמיונות השולטים בו, מנתבים את מבטו ושפיטתו, ובאותה עת משדרת נפשו צמאון ותביעה פנימית, מחסור ומצוקה נוראה. אז זה אנשים שתמיד מנסים לצלם ולשלוח החוצה ולראות עד כמה הם מושלמים וכמה הם מגניבים וכמה הם מדהימים, והכל אצלנו בסדר ואנחנו תמיד שמחים. הנה אני אוכל גלידה, תמונה, כולם צריכים לראות, הנה אני עכשיו בים, הנה אני בטיול, הנה אני פה, הנה אני שם. הדבר הזה בסוף מרגיל את האדם לחיות בדמיונות, כאילו שתמיד מסתכלים עליי, שכל מה שאני עושה הערך שלו נמדד על פי המבט של האחרים. אז תמיד הוא מנסה להתלבש יותר יפה ולהיראות יותר טוב ולעשות דברים יותר מגניבים ולתאר את מה שהוא עשה אתמול בצורה יותר מדהימה וקיצונית, כדי שאחרי יתלהבו עליו ויגידו לו וואו איזה מגניב אתה וכולי. יש פה תפיסת עולם, צורת חיים, שבאמת בסוף מרחיקה את האדם מעצמו, ובסוף האדם בתוכו חש תסכול, כאב, מצוקה, כי הוא חי בשקר. אומר הכוזרי, זה אחד המשפטים החזקים בספר הכוזרי, ממש צריך לחרות את זה אצלנו על הלב כסיסמה. אז אומר מלך כוזר לריהל, עד הן הראיתיך אוהב חירות, ושבתי וראיתי אותך כעת מבקש להוסיף על עבדותך, מצד החובות שתתחייב בהן כשתדור בארץ ישראל, מצוות שאין אתה חייב בהן במקומנו פה. כן, אחרי שהכוזרי רואה שריהל כל כך רוצה לעלות לארץ כדי להתחייב במצוות התלויות בארץ, שיהיה עוד מצוות. הוא אומר לו, אני לא מבין אותך, חשבתי אתה אדם פילוסוף, בן חורין. אתה רוצה לעלות לארץ רק כדי להתחייב בעוד מצוות? חשבתי שאתה בן חורין. אמר לו הריאל, אמר לו החבר את משפט המצא, המחץ. אין אני מבקש כי אם את החירות מן השיעבוד לרבים, אשר איני רוצה כלל למצוא חן בעיניהם. ואילו השתדלתי בזה כל חיי, כלומר לרצות אחרים ושיגידו עליי איזה תותח, לא הייתי מגיע לכך. ואילו הגעתי לכך, לא היה הדבר מביא לי תועלת. כוונתי לשיעבוד לבני אדם ולבקשה למצוא חן בעיניהם. מבקש אני לי את השיעבוד לאחד, אשר בתורך מעט אפשר למצוא חן בעיניו, דבר המועיל בעולם הזה ובעולם הבא. כוונתי למציאת חן בעיני האלוק יתברך, כי השיעבוד לא הוא החירות, היא רק שם אני מוציא את הנשמה שלי אל הפועל, והכניעה לא, היא הכבוד האמיתי. לא סתם חזל אומרים, הכנעה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם, לא מהעולם הבא. קודם כל הם מוציאים את האדם מהעולם הזה, כי מי שמקנה בכל מה שיש לאחרים כל הזמן, טלפון חדש, רכב חדש, בית חדש, גינה גדולה יותר, חכם יותר ממני וכולי, הורים יותר מדהימים משלי, מי שמקנה כל הזמן באחרים, זה לא ייגמר, זה עד הקבר, זה עד הקבר, זה עד הקבר הולך עם האדם. כולנו מקנים, השאלה עד כמה. הקנאה היא שוברת את כל השמחה של האדם. יכול להיות לי משהו הכי מדהים, עד מתי זה מדהים? עד שלחבר שלי יש משהו יותר מדהים, זהו, עד אז זה מדהים. תכונה איומה, לא סתם אומרים חז"ל, רקב עצמות קנאה. זה מרכיב את העצמות. אתה לא יכול להיות שמח משום דבר שיש לך. הקנאה, התאווה, תמיד רוצה מה שאין לו, והכבוד, עושה דברים, רק כדי שיחמיאו לי ויגידו לי. מי שחי עם שלושת הדברים האלה, לא יכול לחיות בכדור הארץ. מוצאים את האדם מהעולם. זה מתכון לתסכול, לעליבות, לאומללות, לחיים שקריים, וכל הדברים הרעים. אז זה ממש הדבר הזה. לכן אנחנו מדגישים פה, היהדות, החיים האמיתיים, זה פידבק פנימי. זה הפוך ממה שהמסכים משדרים עליו. זה ענווה. זה לשאוב תחושה וערך עצמי ממי שאני באמת, ולא מהדימוי שאני מנסה ליצור כלפי חוץ. לכן התורה אומרת לאברהם אבינו, משפט ראשון, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. זה המשפט הראשון. אומר הזוהר הקדוש, מה זה לך לך? לך. למה לך לך? אומר הזוהר, לך לך, כלומר לך לך לעצמך. כל המסע החיצוני, כל המלחמות שאתה וזרעך עתידים לנהל בעולם, כל הדברים הגדולים שאתם עתידים לעשות, זה כדי להגיע פנימה לעצמכם, לגלות את הנשמה, לגלות את האמת הפנימית, וממילא יתוקן העולם. לך לך לעצמך. נסיים. הרב קוק באורות הקודש, זה אצלכם מקור שלוש? כן. אומר הרב קוק, ואני בתוך הגולה. זה לסיום להיום. מה זה ואני בתוך הגולה? האני הפנימי העצמי. חטאנו עם אבותינו. חטא האדם הראשון, שנתנקר לעצמיותו. שפנה לדעת נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלת אייקה, מפני שלא ידע את נפשו. מפני שהאני האמיתי נאבד ממנו. וכה הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד. רוח אפנו משיח השם איננו מחוץ לנו. רוח אפנו, את השם אלוקנו נבקש, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא אני השם. אז כשהאני שלנו, אומר הרב קוק, נמצא בגולה, זה החטא הבסיסי של האדם. שהוא מנוכר לעצמיותו. זה אחד הדברים החשובים ביותר. אדם צריך קודם כל לאהוב את עצמו בגלל מה שיש בו, לא בגלל התדמית שהוא מנסה לייצר והפידבק שהוא מקבל מהסביבה. זה הבסיס. אם אתה לא תאהב את עצמך, אין לך סיכוי לאהוב אחרים. אתה גם לא תאהב את השם. ולכן התכונה הזאת, לדעת את עצמנו, להיות אמיתיים, להיות אותנטיים, לא להיות קיצוניים, לעשות דברים כי אנחנו באמת רוצים לעשות אותם, ללמוד דברים כי אנחנו באמת רוצים את זה, לצלם תמונות ולפרסם כי באמת עכשיו זה חשוב לנו, ולא בגלל שזה נוגע בכבוד העצמי ובאיזה דימוי ובאיזה דמיון שאנחנו רוצים ליצור. כל הדברים האלה הם חלק מחבילה שלמה שבונה את הענווה, בונה את האני העצמי האמיתי, בונה את התפיסה היהודית האמיתית. טוב, נעצור פה. עדיף מי שרוצה.